אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, תודה שבאתם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM, כמובן שאתם יכולים להזין לנו גם באתר של כאן וביישומון שלנו, שאפשר להזין בכל זמן ובכל מקום. היום נמצא איתי על הקו הדוקטור יורם מערבי, שלום לך.
שלום וברכה.
הדוקטור מערבי הוא מומחה בגריאטריה במערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה העברית. הוא מנהל היחידה לשיקום בית בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים, מרצה ברפואה וזקנה בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, והמומחה שליווה את סדרת הטלוויזיה המשובחת 84. ופה אני רוצה לפתוח סוגריים. ולהציע, אפילו לבקש ממי שעדיין לא ראה את הסדרה הזאת, להיכנס לאתר שלנו, להיכנס ליוטיוב, לראות איך חיינו לא מזמן, לא כל כך מזמן, שהיה מותר לחבק, ושהיה מותר לפגוש אנשים מבוגרים, ושהם לא היו סגורים בדיור המוגן שלהם. תראו קצת מה זה נורמלי, ותראו כמה זה חשוב לאנשים האלה, חברה של בני אדם צעירים. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות בכל מה שקשור למצב הזה של הקורונה, של הבידוד, של הסגר, היבטים רפואיים, נפשיים של אנשים מבוגרים. מספר הטלפון שלנו למסרונים הוא 055-966-3992. 055-966-3992. עוד נספר לכם שאיתי באולפן גם שרון לרנר על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, ואני אבי שמאי, ועכשיו אנחנו מתחילים. שלום שוב, דוקטור מערבי.
שלום וברכה.
כן, אז בוא, על מה אנחנו, תראה, אני כל הזמן קורא ורואה את המאמרים שלך, ואני מבין שאתה מאוד מתנגד להגבלות מיוחדות דווקא על סקנים. זה נכון?
אני מתנגד להכללה. של זקנים, ואני מתנגד להתייחסות לגיל הכרונולוגי כמדד של הזקנה.
תסביר.
הסיבה להתנגדות שלי היא, מכיוון שאנחנו יודעים שגיל כרונולוגי איננו משקף באמת את ההזדקנות של האדם, אלא מדד היחיד שהיה קיים בעבר וקל להשתמש בו. אומרים לך שמעבר לגיל 67, אתה תצא לפנסיה. אומרים לך שמעבר לגיל 65, אתה מוגדר על פי מקורות
שלנו. אבל זה בדיוק התוכנית שלנו, התוכנית שלנו בדיוק אומרת הפוך. 60, נכון? 70, 80 אפילו בבריאות טובה, זה לא זקן.
נכון. אנחנו יודעים שאתה גם לא צריך להיות מומחה גדול, אתה יכול פשוט להסתכל בסביבך ולראות, אתה רואה אנשים בני 90 ובני 100, שחלק מהם הם באמת זקנים, והם חולים, והם מוגבלים תפקודית, וחלק מהם הם בריאים לחלוטין, וצעירים כפי שאני רואה אפילו צעירים יותר מאשר צעירים הם בגיל רב, והמדד של הגיל הכרונולוגי הוא פשוט מדד גרוע. ואנחנו יודעים את זה, הגריאטרים כבר הרבה שנים, אבל גם ברמה שמתווכחים איתנו על הסיכון, אוקיי, למשל כיום בימי הקורונה, אומרים לנו, תראה, אבל אתה יכול להגיד לבן אדם זקן בן 95 בריא ככל שיש, הוא לא בסיכון לקורונה? אבל אני אומר, כן, אני יכול להגיד בהתאם לידיעות שלי, שהתפקוד הוא הדבר המשמעותי ביותר, הבריאות של הבן אדם הוא הדבר המשמעותי ביותר, וכן, אני יכול להגיד את זה.
ובן אדם בן 85, הוא בריא לחלוטין, בלי מחלות כרוניות מסוכנות, או בכלל בלי מחלות, ובן אדם בן 70, שיש לו מחלות רקע כמו סוכרת ומחלת ריאות, אז זה לא אותו דבר.
בפירוש לא אותו דבר.
הבן 80 הוא צעיר יותר מבחינתנו, נכון?
נכון?
שמן שמנים בריא.
אני רוצה להסביר, יש פה שילוב של כמה גורמים שהביאו אותנו לנהוג בצורה הזאת. קודם כל, בואו נזכר שבסך הכל אנחנו מדברים במגפה חדשה יחסית. הנגיף הזה לא כל כך מוכר לנו. וכשאנחנו התחלנו עם הסיפור הזה בחודש מרץ או בפברואר, העולם היה בפאניקה, כי לא ידענו על מה מדובר. אז כשאתה לוקח פאניקה, כשאתה לא יודע, ואתה גם רואה מקרים של אנשים צעירים ולא מחלות רקע ובריאים שחולים ומתים, הפאניקה הזאת היא יוצרת זהירות יתר. תוסיף לזה את חוסר הידע לגבי זקנה, שקיים גם אצל המומחים שמייעצים לכל קובעי המדיניות וכו', אתה מקבל שילוב שאומר, תראו מה, אני אקח צ'אנס, כל הסקרים תסגרו אותם בבית. וזה בדיוק מה שקרה, וזה יצר המון בעיות, שאנחנו יודעים שלא כולן מבוססות ולא כולן נכונות, ואני מרגיש שתפקידי הוא להבהיר מה נכון ומה לא נכון, בתוך כל האווירה הזאת של החשש הנורא. אני לא מבטל בשום אופן את העובדה שמדובר במחלה קשה. זה לא, אני לא מזלזל בקורונה. אנחנו רואים אנשים חולים קשה מאוד, אנשים מתים, זאת לא מחלה קלה. אבל בין לבוא ולהתייחס אל המחלה הזאת בכבוד, לבין לבוא ולהכליל את כל הציבור של אנשים זקנים, כאילו שהם בסיכון, ובנוסף לזה גם להתייחס אליהם כאילו שהם חסרי דעת, ולהגיד להם אתם תישארו בבית, ולא לתת להם את האפשרות לקבוע את רצונם, יש הבדל גדול, ולזה אני מתנגד.
כי בסגר הראשון הייתה די היסטריה סביב הקשישים, סביב אנשים זקנים, גם הבריאים שביניהם, ילדיהם, אני מודה שאני ביניהם, התעקש איתם על כך שישארו בבית בכל מקרה ובכל מצב, נכון, והפריד נכון. אותם מהנכדים, והפריד אותם מכל העולם. בסגר הזה אני חושב שיש גישה קצת אחרת. אני חושב שגם בהוראות יש גישה קצת אחרת.
כן, זה נכון שיש שינוי בגישה, כי קרו כמה דברים. עדיין, אני, מהאנשים שפונים אליי, והאנשים הזקנים שאיתם אני מדבר, אני עדיין שומע הרבה שמתלוננים דווקא כמו שאתה אומר, שהילדים והנכדים לא רוצים לסכן אותם. כלומר, הם אומרים, אתם יודעים מה? אני, בלי להתחבק עם הנכד, זה לא חיים בשבילי, אני מוכן לקחת את הסיכון. הנכד אומר, לא, אני לא אתן לך את הסיכון. והרבה פעמים, החשש הזה מהקורונה, שהוא, כפי שאני אומר, זאת מחלה קשה, החשש הזה שהוטבע בציבור על ידי מומחים שונים ורבים, קיים עד היום, כלומר, להיזהר עם הזקנים, כולם. זה דבר שקשה לשנות אותו, אבל הוא קיים עדיין. לגבי העניין הזה של הבדל בין מה שהיה בהתחלה לבין עכשיו, יש באמת הבדל מאוד משמעותי, כי, תראה, כחיזוק לטענותיי, שלא כל הזקנים הם מקשה אחת, היום אנחנו מסתכלים על הנתונים שהצטברו ממה שקרה בעולם כולו, לא רק בישראל, אנחנו רואים שרוב האנשים הזקנים, אצלנו בישראל אנחנו זוכרים, בגל הראשון, בסגר, הייתה מגיפה, היו מגיפות שהתפרצו בתוך דיורים מוגנים, בתי אבות.
משען באר שבע, זה פרשה שלעולם לא תשקף.
זה התחיל בכלל בנופים בירושלים, אחר כך עבר למשען באר שבע. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על הנתונים, רוב האנשים שנפטרו מהמחלה, והם אנשים זקנים, הם באו ממחלקות סיעודיות.
אוקיי.
כלומר, אנשים סיעודיים, לא רק בארץ, גם בעולם. את הנתונים האלה אני אספתי כדי לבסס את הטענות שלי שלא כל הזקנים הם באותו סיכון, ויש לי היום בסיס די נרחב למה שאני אומר. רוב האנשים שנפגעו וחלו בצורה משמעותית, היו באמת אנשים זקנים שבאו ממחלקות סיעודיות, לא אנשים זקנים שבאו מתוך הדיורים המוגנים האלו, ששם גרים אנשים עצמאים.
נכון.
ברוב המקרים.
כמו שבדיור המוגן שראינו בסדרה, שאני פשוט מדבר עליה כל הזמן, 84, זה לא אנשים סיעודיים, זה בדרך כלל אנשים שהיו בבריאות טובה, ויש הרבה כאלה. אני רואה ואני פוגש הרבה אנשים מבוגרים, אפילו יותר מבוגרים ממה שאני חושב שהם נוהגים, ויש להם חיי חברה פעילים, ויש להם חיים.
אתה יודע, אני רוצה לתת לך נתון, שבדרך כלל אני מספר אותו לסטודנטים שלי, כי אנשים לא מבינים עד כמה הזקנה משתפרת כל הזמן, ועד כמה אנשים זקנים היום הם במצב הרבה יותר בריא וטוב ממה שהיו זקנים בעבר, באופן יחסי. היום, אנשים מעל גיל 85, רובם עצמאים לחלוטין בתפקוד. כלומר, אין להם מגבלה תפקודית. 66% מהאנשים בני 85 ומעלה אינם מוגבלים תפקודית. זה נתון שאנשים לא מאמינים לו, כי הם לא מכירים את זה. הם חושבים שכל הזקנים הם מוגבלים איכשהו. אתה יודע, התפקוד היומיומי של לקום, להתרחץ, להתלבש, להיות מסוגל להסתובב לבד בלי אביזר עזר. רוב האנשים בני 85 ומעלה הם עצמאים. ואנחנו רואים אותם כאיזה אוכלוסייה כזאת מסכנה, חלושה, שאנחנו חס וחלילה נגרום לנזק.
אתה יודע שגם הנזק הנפשי שמתלווה לעניין עצמו, לזה שאנחנו לוקחים עליהם איזושהי אחריות, או קובעים עבורם, או עושים חילוף תפקידים, הם אחרי הכל ההורים שלנו. ואנחנו אומרים להם, לא, אתם תשבו פה בבית, אתה תשב בבית ואתה לא תלך לאף מקום. זה פגע בהם גם נפשית, זה פוגע גם בכבוד שלהם איכשהו, כי כבוד זה דבר חשוב.
תראה, יש פה, זו סוגיה ראשית, היא סוגיה של זכויות אדם, אנושיות, בסיסיות. בחברה מתוקנת, אתה לא יכול להגיד לבן אדם מה לעשות, אתה צריך לאפשר לו לבחור בחירה עצמאית. תאר לעצמך, היו באים אליך ואומרים לך, אדוני, אנחנו מודיעים לך שאתה לא יוצא מהבית. מה זאת אומרת, אתה מודיע לי שאני לא יוצא מהבית? אתה יכול לבוא ולהגיד לי מסוכן לצאת מהבית, אתה יכול להגיד לי מסוכן להיפגש, כי הסיכון הוא כזה וכזה. אבל לאנשים יש זכויות במדינה הזאת, אתה לא יכול לכפות עליהם דברים, וזה נעלם כאשר מדובר על זקנים. זקנים הם כאילו אוכלוסייה, קבוצת גיל, שאיננה כפופה לזכויות האדם הבסיסיות. אפשר להתנסה מעליהם, אנחנו דואגים להם, הם מסכנים, אנחנו הטובים שדואגים להם. מי שמחן בכלל? אני אומר לך שאני שומע היום יותר ויותר, ואני גאה בזה, אני שומע יותר ויותר אנשים זקנים, שבעיקר הרהוטים שבהם, שיש להם גם את החשיפה לתקשורת, שבאים ואומרים, רבותיי, אנחנו לא אנשים זקנים, אנחנו לא ילדים קטנים, רובנו אנשים שמובילים את המדינה הזאת, מובילים את המחקר, מובילים את התרבות, מובילים את הספרות. אתם לא תגידו לנו מה לעשות, אנחנו נחליט מה לעשות. אם אנחנו נרצה כך או כך, תפקידכם לתת לנו את המידע, ולאפשר לנו להפעיל את שיקול הדעת. וההתנסות הזאת, הגילנות הזאת שמתייחסת לכל הזקנים האלה כמקשחת, הולכת יד ביד גם עם הגישה המתנסית שהם מסכנים ואנחנו צריכים להגן עליהם.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אתה נחשפת לתחקיר של העיתונאי יאיר שרקי אתמול?
על הטיפול הביתי.
הייתי אומר מחתרתי מחוץ לרדאר, אנשים שאפילו לא נספרו כחולים.
כן.
מה דעתך על זה? זה מסוכן איכשהו?
הדעה שלי על כך היא מורכבת. ראשית, אני חושב שחובה עלינו לקבל כמה שיותר נתונים, לדעת בדיוק עם מה אנחנו מתמודדים, ואיפה יש תחלואה ואיפה יש הדבקה, ואנחנו לא שם. כלומר, א', יש הסתרה במקרה הזה, באוכלוסיות מסוימות שלא מסתירים, ב', גם אין לנו מספיק מידע, כי אנחנו בעצמנו גם לא דגמנו את כל האוכלוסייה. כך שאנחנו באמת לא יודעים עדיין, אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שידענו בהתחלה, ואנחנו עדיין לא יודעים. וזה באמת לא בסדר שיש מקומות כאלו שבהם, יש איזשהו חוסר אמון וניתוק מהמדינה, ומסתירים את הנתונים שהם חשובים לנו.
אבל נראה לי שאתמול הם עשו את זה ממש כאילו שהם רצו לחשוף את עצמם. אף אחד לא צילים אותם במצלמה נסתרת, נכנסו מצלמות, אתה יודע איך זה טלוויזיה, אני יודע איך זה טלוויזיה. על מה זה מעיד?
אני לא יודע להגיד לך, אבל אני רוצה עכשיו לעבור לפן השני של הדעה שלי בעניין הזה.
Okay.
אני רואה היבט מאוד חיובי בכך שאפשר לטפל באנשים מחוץ למערכת האשפוזית. הנקודה הזאת היא נקודה שאולי אנחנו קצת...
גם עם מכונת הנשמה?
תראה, אני עובד כבר הרבה מאוד שנים במסגרת שנקראת אשפוז בית בקופת חולים כללית. האשפוז בית הזה שהתפתח לאורך השנים ומתפתח בעולם כולו, נותן מענה לאנשים מאושפזים בבתים במגוון מצבים, כולל טיפול נמרץ. ויש חולים מונשמים בבית, עם מכשירי הנשמה, עם תמיכה מלאה, עם טכנאים ועם רופאים שזמינים 24/7, אפשר לתת רפואה היום בבית, בקהילה, ברמה שהיא לא שונה בהרבה מהממוצע של האשפוזים בבתי החולים, וזה הכיוון שאליו העולם הולך דרך אגב, וזה בהחלט גם מאפשר לתת טיפול בסביבה הטבעית של הבן אדם, טיפול שהוא הרבה פעמים חוסך לנו עלויות, שהוא הרבה פעמים אנושי לא פחות, אולי יותר, וטיפול שהוא גם לא מעמיס על המערכת.
אבל יותר מכל, הוא גם לא, הוא גם מונע את את הניתוק של האדם מהבית, הוא משאיר אותו בסביבה הטבעית שלו, ועם האנשים שהוא רגיל להיות איתם, ולדעתי יש בזה חשיבות מאוד גדולה.
נכון, לכן ציינתי. עכשיו, אני לא ראיתי את הכתבה, ואני לא רוצה לחטוא במילותיי ולומר שאולי נעשו פה עבירות משמעותיות על החוק, ואף אחד לא נתן להם אישור, והם לא נמצאים תחת פיקוח מסודר. אני מדבר על מסגרות שהן כן מסודרות, והן כן רשמיות, ושהן עובדות עם קופות החולים, שיש להם את היכולות ואת האפשרות, אין בזה דבר רע כאשר בן אדם מקבל טיפול בבית, אפילו אם הוא מונשם בבית, כן?
אוקיי, אבל אני הייתי מעדיף שזה יהיה במסגרת ומוסדת ומפוקחת יותר.
ברור, זה מה שאמרתי.
ולכן אני בכל זאת קצת הופתעתי שקיים דבר כזה, יכול להיות שמשרד הבריאות לא יודע על דבר כזה? או שיודעים ומתעלמים?
אני לא יודע, תראה, אני לא ראיתי את הכתבה, אבל אני הבנתי שהדברים האלה הם לא מתואמים, לא עם המערכת הבריאותית.
לא, הם לא. הם לא, אבל אני ראיתי שם, אני ראיתי, ואני מציין את זה, כי זה מאוד מאוד עניין אותי כמי שמכיר את הדברים גם מהצד השני. לא היה פה כניסה עם מצלמה נסתרת, לא הייתה פה איזושהי חקירה חשאית. האנשים שיתפו פעולה.
זה נעשה בגלוי.
נכון? וזה אולי אומר שהם כן רוצים שיהיו מודעים אליהם.
תראה, אני מהיכרות של שנים עם הקהילה החרדית בירושלים, במסגרת העבודה שלי בטיפולים, שאני נכנס לכל מקום, גם במאה שערים, גם בשכונות החרדיות, אני יכול לומר לך שהקהילתיות והחברתיות בקהילה החרדית, היא תמיד הייתה מאוד סולידרית. כלומר, יש הרבה מאוד ערבות הדדית שם. יש גם מחים וכולי. אנשים שאין ידם משגת, הקהילה מאפשרת להם לקבל טיפול רפואי, מכיוון שזאת חובה מוסרית ומצווה. ולכן, מאז ומתמיד אני זוכר שהיו דברים שאולי המערכת הרשמית לא מאפשרת לבן אדם, כי התרופה הזאת לא בסל, או הטיפול הזה לא בסל, והקהילה כן דואגת לו. אתה יודע, בימיי הראשונים כרופא מתמחה, ליוויתי אישה צעירה עם פגיעה קשה בכבד להשתלת כבד באנגליה. זה דבר שהיה צריך להתבצע ביום שישי בלילה, כי הכבד שלה היה בקריסה, וזה היה לפני המון שנים, ולא היו השתלות כל כך מפותחות פה בארץ. הקהילה החרדית, האנשים עברו בית-בית, אספו כסף, בשישי, בכניסה לשבת, הגיעו לבית החולים עם כסף מזומן בסקית, ועם החולה הזאת אני נסעתי באמבולנס למטוס ולטיסה ללונדון. האנשים האלה דואגים אחד לשני, גם כאשר המערכת הבריאותית איננה מאפשרת או לא מסוגלת לתת מענה לדברים מסוימים, ואני יכול להבין מאיפה בא הפתרונות האלו שמסייעים לאנשים בתוך הקהילה החרדית. זה לא אומר שדבר כזה צריך לעשות בלי שותפות של המדינה ובלי כיסוי ממוסד.
אוקיי, אנחנו נעצור פה לרגע, נעשה הפסקה קצרה לנשימה. בינתיים אני אזכיר לכם שאתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות ב-055-966-3992. סליחה, אני חוזר, 055-966-3992. נשמע שיר ואנחנו מיד חוזרים.
Yeah. stopped into a church. I passed along the way.
שישי מחדש בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו, שלום לדוקטור יורם מערב, ושוב שלום, מומחה בגריאטריה במערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה העברית, מנהל היחידה לשיקום בית בשירותי בריאות כללית בחוז ירושלים, מרצה ברפואה וזקנה בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית, והמומחה שלנו, של התוכנית שלנו, 84, שאני חוזר וממליץ לכם לרוץ ליוטיוב ולהאזין, ולצפות בה, היא מאוד מאוד מרגשת ומזכירה לנו קצת, ימים קצת יותר נורמליים. שאלות לדוקטור מערב אפשר לשלוח ב-055-966-3992, ואנחנו פה ממשיכים לדבר. דוקטור מערב, אני מניח שנעשו די הרבה מחקרים בכמה חודשים האלה, כי בואו נגיד שלמעשה מחודש ינואר בעולם נהיו מודעים לזה שקורה משהו. יש דברים שלמדנו חדשים במחקרים שחשוב שנדע?
תראה,
אני חושב
שהיו דברים הידע מצטבר, אבל אתה יודע, כן, יש דברים, אני אגיד אותם, אבל אני רוצה לפני כן לומר שני דברים שמאוד חשוב לי לומר אותם. אחד, זה שאנשים צריכים להבין שמדע לא עובד כמו פוסטים בפייסבוק או סרטונים בטיק טוק. זה לוקח זמן. אתה יודע, מדברים על החיסון, מדברים על התרופות, דברים לוקחים זמן. במדע אתה לא יכול לקצר דרכים. גם הידע שנצבר לוקח זמן. אתה יודע, אומרים, מה, אנחנו מינואר, איך זה יכול להיות שאנחנו כבר 10 חודשים בתוך הסיפור הזה, ויודעים כל כך מעט? א', אנחנו יודעים יותר, אבל האמת מתגלה לאיתה, וזה צריך להבין. דבר השני, מההיבט שלי, שלנו, של קהל המאזינים, אנחנו מדברים על גיל הזקנה, מטבע הדברים, תמיד, במדע, זקנים מיוצגים פחות. במחקרים הם מיוצגים פחות. אפילו עכשיו, אתה יודע, כל המחקרים על החיסונים שנמצאים עכשיו במרוץ מטורף לפיתוח חיסון, חברות שונות בכל העולם, אין כמעט ייצוג של זקנים בתוך המחקרים האלה. כלומר, אבסורד, האוכלוסייה המוגדרת בסיכון, זאת שהחיסונים נתנו להם בעדיפות ראשונה, כמו חיסוני השפעת, לא מופיע במחקרים. אז כך שהידע שאנחנו צוברים, כמו הידע ברפואה באופן כללי, הוא ידע שלצערי מכיל פחות את האוכלוסייה הזקנה.
הבנתי.
מה למדנו?
אז אתה אומר שגם במחקר שמים את הזקנים בצד.
בוודאי. עכשיו יצא מאמר לפני שבוע בג'אמה, העיתון הרפואי של האיגוד הרפואי האמריקאי, שעבר על, על ה, מי הם הנחקרים ב, בכל הקבוצות מחקר של החיסונים שנבדקים, כולם צעירים, אין שם זקנים. זה פשוט מדהים אותי מחדש כל פעם. עכשיו, מה כן למדנו? למדנו שקודם כל מסכות מאוד מאוד יעילות בהגנה, mm-hmm. ולכן חשובות מאוד. Mm-hmm. המסכות מורידות את הסיכון להדבקה, שהיא הדבקה בעיקרה טיפתית. יש ויכוח לגבי הדבקה של אירוסולים, כלומר העברה באוויר, שכנראה קיימת במידה מסוימת, אבל לא כמו בעברה בטיפתית מאדם okay. לשני. מסכות. ובעיקר אם הם, זה על כולם, לא רק צד אחד. אוקיי, אם אתה מול בן אדם, שגם אתה וגם הוא תהיו עם
מסכה. ששניהם, שני אנשים, שני האנשים
כן,
זה.
כן.
כן, אני באמת מסתכל פה בקונטרול, ואני מסתובב פה במסדרונות, ואני רואה שאנשים הרבה יותר מקפידים על זה, בוא נאמר, קודם. אחרי כן, היציאה מהסגר הראשון. אנשים כן, מאוד מקפידים.
זה אמצעי בעיניי החשוב ביותר. Mm-hmm. הדבר השני שלמדנו, ולצערי לא הופנה מספיק, זה ש... כמעט, כמעט, כמעט אין הדבקה באוויר הפתוח. Mm-hmm. כלומר, ללכת לחוף הים, אין הדבקה במים. לא בבריכה,
אז למה אוסרים ללכת לחוף הים?
לא יודע.
אוקיי. מותר לך גם להגיד לי לא, שאתה לא יודע.
כן, אין לי מושג. דווקא את זה צריך לעודד. צריך לעודד אנשים לצאת החוצה. לצאת וללכת במרחב הפתוח.
אבל לא להתקהל בקהל את זה, אלא לשמור מרחק של 2 מטר.
דרך אגב, אתה יודע, בעניינים הפוליטיים האלה של הפגנות והתקהלויות, כל הרבבו דברים, אתה יודע, ישבו בין, למה נותנים לאנשים להפגין בבלפור בצפיפות, ולא נותנים לחרדים להתפלל בבתי הכנסת. זה פתוח, זה סגור. א', אתם, אני זוכר אבישי בן חיים הכתב בטלוויזיה mm-hmm. עשה את ההשוואה הזאת ואמר הנה אני עומד פה לפני הכותל, הייתה אמורה להיות פה ברכת הכהנים, כל שנה זה מלא ועכשיו אסרו את זה כל בגלל ההדבקות בבלפור. זה לא נכון, התפילה בכותל באוויר הפתוח עם מסכות היא סיכון הרבה יותר נמוך מאשר תפילה בתוך בתי כנסת עם מסכות.
אוקיי, אני, גם, אני רק רוצה להוסיף פה משהו קטן וקצר ששמעתי בדרך לפה בחדשות, שהמשטרה מסרה אתמול דוח לוועדת הקורונה, לפיה במחוז ירושלים כולו נרשם רק דוח אחד למי שהתפלל שלא בהתאם להנחיות. רק דוח אחד. בוא נראה, אנחנו, אם הייתי משווה...
אתה נחזקתי לעניינים פוליטיים.
זה לא פוליטיקה, אני רק אומר, רק דוח אחד לרשם, יש גם אכיפה בררנית, זה לא יעזור שום דבר.
כן, כן. אבל תראה, אני חייב לומר מצד שני, אמרתי לך מקודם שאני מכיר את, הקהילה, את החברה החרדית, בתוקף העבודה שלי, ואני mm-hmm. מסתובב. אתמול אני הייתי בביקור אצל מטופלת במאה שערים,
כן.
ואני הסתובבתי ברחובות של מאה שערים, ואני חייב לומר לך, הקפדה על מסכות, בהחלט הייתה כמעט מלאה.
אני שוב, אני לא רוצה שישתמע פה שאני מכליל או נגד חרדים, אני, רבים מחבריי פה, גם אני הוא מכיר ועובד, רוב רובם של הציבור החרדי הם אנשים שומרי חוק ושומרים על עצמם, ולא רק בשל הציווי הדתי ונשמרתם לנפשותיכם. לכן אני מתנצל אם זה נשמע אחרת.
לדעתי בתקשורת, מה שנראה במהדורות החדשות בטלוויזיה, בתקשורת, אתה יודע, ככה זה תמיד נהוג. מראים, אני חושב, בייצוגיות יתר את החרדים מהחסידויות, ששם באמת ההתנהגות היא קצת שונה, והיא הולכת בהתאם למה שהרב אומר, ושם יש באמת יותר פריקת עול, מה שאמר פרופסור מוטי רביד. אני לא רואה את זה אצל כל החרדים, אבל זה כן קיים.
אפשר להגיד, חייבים גם להיזהר מאוד מהכללות בעניינים האלה, ואני רואה שאתה ואני עושים את זה, אבל באמת שלא יישמע שאנחנו מדברים על כל אדם חרדי, זה רוב האנשים החרדים הם הגיוניים ושומרים על עצמם ושומרים על בני משפחותיהם. הגיעה לנו שאלה, ואני רוצה שתתייחס אליה דקה, אם אפשר. קראתי על רעיון של הכנת תרופה מבוססת על תרומת דם של אנשים שהחלימו. גם כתמיכה בחולים קשים וגם למניעת הידבקות, האם יש לזה בסיס מדעי?
כן, בסיס מדעי יש לזה, אבל זה עדיין קצת מוקדם. התרופות שמפותחות, קודם כל עושים את זה בהדסה. כאשר אתה מצליח להפיק נוגדנים מאדם שהחלים מהמחלה, ומערכת החיסון שלו התמודדה עם המחלה ופיתחה נוגדנים, אתה יכול להשתמש בנוגדנים האלה כדי לטפל באדם שלקה במחלה והוא עכשיו חולה בה. הנוגדנים האלו הם לא, הם לא תרופה, הם לא חיסון, סליחה, הם לא נותנים לך מערכת חיסונית, הם בסך הכל מנטרלים את הווירוס בעצמם. מכיוון שהנוגדן תוקף את הנגיף. עכשיו, יש לנו שימוש בנוגדנים כאלה בהרבה מאוד מצבים, בכל מיני מחלות חיסוניות למיניהם וכו', שאתה נותן את הנוגדנים שהפקת מתוך דם של אנשים שהם מחוסנים בפני המחלה. התרופה הזאת היא תרופה שהיא יעילה למצבים שאנשים חולים באופן קשה. עדיין לדעתי זה לא עבר מספיק מחקרים, ולכן זה ניתן רק במצבים מסכני חיים, כאשר אין לך הרבה ברירות, וזה עדיין לא אושר למיטב ודיעתי בשום מקום בעולם, כמתן, כתרופה למניעה, וזה גם לא טוב למניעה, מכיוון שמדובר בנוגדן, שהוא תוקף את הנגיף שקיים. וכדי למנוע אתה רוצה לפתח מערכת חיסון, וזה לא התשובה.
הבנתי. אוקיי, האם אדם מעשן שעשה חיסון נגד דלקת ריאות, זה מבטא, החיסון מבטל את כניסתו לקבוצת סיכון?
לא, החיסון שניתן כנגד דלקת ריאות הוא ספציפי לחיידק שנקרא פנאומוקוק, שהוא חיידק מאוד מסוכן בגיל זקנה בעיקר, הוא מגן בפני המחלה הספציפית הזאת, זה לא מוריד אותו בקבוצת סיכון. דרך אגב, מאוד מעניין, היו עבודות, אני לא יודע להגיד איפה זה עומד, היום היו עבודות שהתפרסמו בתחילת המגפה, שהראו שאנשים מעשנים פחות לוקים במחלה, שזה היה דבר מוזר לחלוטין, הפוך לגמרי למה שאנחנו מכירים, ואחרי זה היו כל מיני ביקורות על העבודות האלה. אנשים שיש להם מחלת ריאה, ברובם יש להם רקע של עישון, הם בסיכון.
אני מבין.
וזה שאתה קיבלת חיסון כנגד דלקת ריאות, כנגד הפנומוקוק, זה לא מוריד את
הסיכון שלך. זאת אומרת, החיסון נגד דלקת ריאות הוא למעשה חיסון שמונע הידבקות בחיידק מסוים, שאת שמו אמרת.
בדיוק, רק כנגד מחלה שהיא מקורה בפנומוקוק. זה כמו של החיידק, זה לא מגן בפני שפעת, זה לא מגן בפני קורונה, ולא מוריד סיכון.
זה לא מוריד סיכון. עוד שאלה, למה עד לא מזמן שמענו שגברים הם בקבוצת סיכון גדולה יותר משמעותית מנשים? ההסבר לכך היה שבסין הגברים מעשנים הרבה יותר מנשים. האם זה נכון? האם במערב הנתונים שונים?
אני לא חושב שזה ההסבר דרך אגב.
אוקיי.
יש בינתיים, בנתונים שנאספו מהעולם, יש באמת הבדל בתמותה ובתחלואה בין גברים לנשים.
גברים חולים יותר?
כן. יותר קשה. ואני חושב שיש הבדל בין גברים לנשים במערכת החיסון. ואני חושב שבסופו של דבר, אני לא בטוח שמישהו היום עדיין יודע להסביר את ההבדל, אבל אחד ההסברים הסבירים הוא ההבדלים במערכות החיסון המובנות שיש לנו. נשים הן חזקות יותר. אתה יודע, אנחנו רואים את זה בזקנה. הן אולי חולות יותר במחלות כרוניות בגיל הזקנה, אבל הן חזקות יותר והן שורדות יותר. ויש הבדל בחלק מהמערכות הגוף בין גברים לנשים, הבדל אוניברסלי, ואחד ההבדלים זה מערכת החיסון, ולדעתי זה, אני חושב, זה ההסבר להבדלים בתחלואה ובתמותה בין גברים לנשים.
אוקיי, עוד שאלה. רגע, איפה זה? שנייה. התחלואה בתינוקות וילדים, האם ילדים באמת לא נדבקים, או שהם נדבקים והנגיף לא מתפרץ, ובמצב כזה האם הם מדבקים?
אז תראה, אני מודה שזה תחום שאני פחות עוקב אחריו, זה לא קבוצת הגיל שלי, אבל ממה שאני קורא וממה שאני רואה, ילדים נדבקים פחות. לא רק חולים פחות, אלא נדבקים פחות. יש על זה עדיין ויכוחים, אני ראיתי מאמרים שמראים שיעורי הדבקה דומים, רק שזה בגלל שהם מוגנים יותר, בגלל שהם עם מערכות חיסון מפותחות וכו'. אני חושב שברוב המקומות בעולם, בהתבסס על הנתונים האלה שילדים נדבקים פחות ומדביקים פחות, מאפשרים בהרבה מקומות לפתוח את מערכות החינוך של הגיל הרך.
כן, היום שמענו שביום ראשון תיפתח מערכת החינוך לגילאים 0 עד 6. אז הם יהיו הראשונים לחזור.
ואני חושב שזה נעשה בביטחון יחסי, בהתבסס על כך שילדים באמת בגילאים האלו, בגיל הרך, נדבקים פחות ומדביקים פחות.
אני מבין. שואלת אותנו פה מאזינה, שרה שואלת, תוך כמה זמן לדעתך אפשר יהיה לפתח חיסון נגד קורונה?
אני אמרתי קודם שאנשים צריכים להבין שמדע הוא תהליך איטי, ולדעת דברים בוודאות זה דברים שלוקחים זמן. אני זוכר ששמעתי בתקופה האחרונה את הנשיא טראמפ האמריקאי מדבר בהזדמנויות שונות על כך שעומד להיות חיסון עוד שבועיים, עוד חודש, עוד אותו לפני שיהיו הבחירות וכו'. ואז שמעתי מאחת החברות שהיא דווקא אחת המובילות במרוץ, חברת מודרנה האמריקאית, שאחד החוקרים הראשיים שלה הוא ישראלי לשעבר, יוצאת בהצהרה שאומרת, סליחה רבותיי, אבל אנחנו לא, אנחנו מודיעים לכם שלא יהיה חיסון לפני הרבעון הראשון של שנה הבאה לפחות, או לפני האביב הבא. אז אני חושב שאנחנו לא נראה השנה חיסון, אני מקווה מאוד שנראה חיסון בשנה הבאה.
זאת אומרת שבחורף הזה, בחורף הזה אנחנו כבר לא, אין לנו סיכוי גדול.
קשה לי להאמין, יכול להיות שיהיו חיסונים שיופיעו בכל מיני מקומות, כמו החיסון שהופיע ברוסיה, חיסונים שעדיין הם לא מספיק אמינים מבחינת הכלים שאנחנו המדענים מכירים. כלומר, לעבור אישור כראוי של FDA, אחרי שהוכחת על קבוצה גדולה של אנשים, במעקב מספיק ארוך, שהם מחוסנים אכן, פיתחו נוגדנים ראויים ויעילים כנגד הנגיף, ושהחיסון מספיק בטוח ולא גורם לתופעות לוואי, לא במעקב של שבוע, אלא בתקופה ארוכה, הדברים האלה לא יקרו השנה.
לא יקרו. אוקיי. טוב, אנחנו נטוס עם חווה אלברשטיין ללונדון לכמה דקות, ונחזור לענייני הקורונה.
שם ויהיה לבד, גם שם ויהיה לבד. מתמשכת בלונדון אנשים יותר אדיבים כך שהייאוש נעשה יותר נוח אתה מבין הייאוש נעשה יותר נוח שלום אני נוסעת אני לא רוצה שתלוו אותי שיש לי אשליות בקשר ללונדון לונדון לא מחכה לי גם שם נהיה לבד גם שם נהיה לבד אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד אבל בלונדון יש יותר סרטים בלונדון יש מוזיקה טובה בלונדון טלוויזיה מצוינת בלונדון אנשים יותר אדיבים כך שהייאוש נעשה יותר נוח אתה מבין אם למות כמו כלבה אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה יש לי אשליות בקשר ללונדון לונדון לא מחכה לי גם שם יהיה לבד אולי זה כבר לכל החיים להיות לבד שלום אני עושה אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון לונדון לא מחכה לי גם שם יהיה לבד
אנחנו 60 מחדש, זאת הייתה חווה אלברשטיין, ואנחנו עם הדוקטור יורם מערבי. בזמן שהשיר התנגן, הגיעה פה שאלה שגם אני תוהה לגביה, מה הטיפול התרופתי, אם בכלל, שיש לחולי קורונה?
נכון עכשיו מדובר על שתי תרופות, ותרופה אחת נקראת רמדסיביר, זו תרופה שתוקפת נגיף,
כן.
שלגבי היעילות שלה יש עדיין ויכוח מכיוון שלדעתי המחקרים עדיין כפי שאמרתי לוקח זמן.
כן.
תרופה שנייה שמחקרים הראו שיעילה בחולים שעומדים בפני הנשמה או מונשמים זה סטרואידים. זה התחיל מתרופה בשם דקסמטזון שהיא תרופה שאנחנו מכירים אותה הרבה מאוד שנים ומשתמשים בה במצבים שבהם יש צורך בסטרואידים. סטרואידים זה קבוצה של תרופות שמורידות תגובה דלקתית. בקורונה, כאשר הקורונה גורמת למחלה קשה, הגוף מגיב כנגד הנגיף בתגובה דלקתית מאוד מאוד סוערת של שחרור חומרי דלקת. התגובה הזאת עצמה היא זאת שמסוכנת וגורמת
התגובה של מערכת החיסון, סערת
הציטוקינים. התגובה של הגוף עצמו היא, סערת הציטוקינים, היא זו שהורגת בחלק מהמצבים הקשים, וכנגד הסערה הזאת היא מכוונים הטיפולים, חלק מהטיפולים היום, והסטרואידים הוכחו כיעילים במצבים האלו, זה התחיל מדקסמטזון וב... בשבועות האחרונים ראיתי עבודות גם על סטרואידים אחרים, הידרוקורטיזון וכו'. כלומר, סטרואידים מסוגלים להפחית את התגובה הזאת ולהקל, ואפילו לסייע לאנשים להתאושש כאשר הם נמצאים במצב הקשה.
אני מבין.
זה בסך הכל מה שיש לנו היום. אין לנו עדיין תרופות יעילות כנגד הנגיף, ואני חייב לומר, אנחנו חיים עם שפעת הרבה מאוד שנים.
וגם לזה אין לנו תרופה.
וגם לזה עדיין אין לנו תרופה יעילה, יש לנו חיסון, וחיסון טוב. וזה מה שיהיה כנראה גם עם הקורונה בסופו של דבר. אבל תרופות נגד נגיפים זה דבר די מורכב, ואני חושב שהדבר שצריך לשים עליו את הדגש באמת הוא העניין של ללמוד לחיות לצד הנגיף ולהתחסן כראוי.
הבנתי. אני רוצה לשאול לגבי, יש פה שאלה לגבי מסיכות חד פעמיות, לכמה זמן הן יעילות, האם באמת צריך להחליף אותן כל כמה שעות?
תראה, אני לא יודע, אני יודע, אצלנו בבית החולים, אנחנו מחליפים את המסכה, האחיות מחליפות כל משמרת.
אוקיי.
משמרת זה משמרת של 8 שעות.
הבנתי.
קראתי באיזשהו מקום שאחת פעמיות האלה מחזיקות מעמד 4 שעות. אני לא יודע ב-100% לענות על זה, אני לא מכיר, אני חושב שלא צריך להסתובב בזה יותר מדי זמן. אז אם מחליפים את זה פעם ביום, אני חושב שזה סביר.
כן, כי רובנו הרי לא נמצאים שעות רבות בחוץ בימים האלה.
אתה לא נמצא עם זה כל הזמן.
נכון. שאלה שגם אני הייתי רוצה לדעת, דיברו הרבה בעבר, בתחילת המגפה, על חיסון העדר. מה זה חיסון העדר ואיך מגיעים אליו?
חיסון עדר זה כאשר אנשים מדביקים אחד את השני, ומפתחים חיסון כנגד המחלה. במקום לקחת חיסון של נגיף מוחלש וחולה, אלא חיסון שמתפתח באופן טבעי על ידי הדבקה של האוכלוסייה כולה, מאחד לשני. חיסון עדר זו תופעה שקיימת ואנחנו מכירים אותה במגפות שונות. החשש בחיסון עדר הוא כאשר המחלה היא מאוד מסוכנת וקטלנית, שהחיסון עדר יהרוג הרבה אנשים. דובר על העניין הזה, זאת הייתה המדיניות בשוודיה, ידיים. והם טוענים שהיום המחלה אצלהם נשלטת. המגפה בשוודיה נשלטת. אמנם במחיר, אני לא זוכר, 5,000 מתים או משהו כזה. ולכן יש דעות חלוקות לגבי המשמעות של חיסון עדר בקורונה. גם אני חייב להדגיש, כאשר מדברים על חיסון עדר, לא מדברים על לתת לכולם להידבק. מדובר על לתת לאנשים שהם נמצאים בסיכון נמוך להידבק. כאשר הסיכון הנמוך מוגדר ילדים, אנשים צעירים ובריאים, ולא לגבי אותם הזקנים שאנחנו מכירים במחלקות הסיעודיות וכו', שגם בשוודיה, מקרי התמותה הרבים שהתרחשו שם היו כי הם לא הגנו כראוי על אלו שהיו בסיכון גבוה, ולכן הביקורת על מדיניות החיסון עדר שלהם. אני חושב שברוב המקומות בעולם לא חושבים על חיסון עדר, מכיוון שיש חשש שהרבה אנשים ייפגעו, כי הווירוס הזה הוא קטלני. ולכן אנחנו נצטרך לחכות שיהיו לנו חיסונים, לא חיסון עדר, אלא חיסון תרופתי. בינתיים, כל הסגרים למיניהם שמורידים את התחלואה ואת ההדבקה, הם באופן הגיוני הפוך מחיסון עדר, זאת אומרת, הם מרחיקים מאיתנו את היכולת שלנו להתמודד עם הנגיף, אבל זה בהמתנה לקראת חיסון אמיתי.
תראה, עברה כבר כמעט שנה מאז שאנחנו שמענו על הנגיף הזה פעם ראשונה, נדמה לי נובמבר או דצמבר שנה שעברה בסין. הנגיף עבר מוטציות, הוא עובר מוטציות, יש בעיה כזאת שגם בגלל זה קשה יותר לעשות, למצוא חיסון?
לדעתי עדיין לא. עד כמה שאני עוקב ומבין, לא חלו שינויים כאלה כמו שאנחנו מכירים בשפעת. אתה יודע שבשפעת, נגיף השפעת הוא נגיף שמשתנה כל הזמן, ולכן כל שנה מוצאים חיסון חדש.
נכון.
והחיסון שהיה בשנה שעברה לא תקף לשנה הבאה, ואם אתה לא תתחסן שוב, אתה לא מחוסן.
נכון.
לא מכיוון שלא פיתחת נוגדנים, אלא הנוגדנים שפיתחת היו כנגד נגיף שהוא כבר לא רלוונטי, כי עכשיו הנגיף השתנה. כל שנה בערך הנגיף הזה צריך חיסון אחר, כי הוא כל שנה שונה. לא זה המצב למיטב הבנתנו נכון להיום לגבי הקורונה. אם זה יקרה, צריך יהיה כל הזמן לפתח חיסונים חדשים.
זה החשש. לנגיף
שאנחנו מכירים.
הבנתי. עוד משהו, עוד מאזינה מודאגת, במגפת השפעת מתקרבת, החורף מתקרב, האם אתה צופה תמותה גדולה יותר ומספר גדול יותר של חולים בעקבות הצטרפות השפעת?
כן, לצערי כן. אנחנו רואים את זה כל שנה. כולם עכשיו מדברים על הקורונה, אבל שוכחים את הנתונים השגרתיים במרכאות, שכל שנה מתים אנשים רבים משפעת. שפעת היא מחלה קטלנית, שפעת היא מחלה שקיימת איתנו הרבה שנים ותהיה קיימת הרבה שנים, כמו שאני מניח שיהיה עם הקורונה. ואנחנו למדנו לחיות עם השפעת, אבל לצערי לא מספיק טוב, כי עדה הרבה מאוד אנשים לא מתחסנים כנגד השפעת, גם בקרב האוכלוסייה בסיכון. ואני מקווה שיותר אנשים ישימו את דעתם השנה, ייתנו את דעתם כן להתחסן כנגד השפעת, בעיקר מי שבסיכון, אולי אפילו תהיה פאניקה וכל הציבור יקפוץ על החיסונים, לדעתי צודק משרד הבריאות שהוא מקצה אותם קודם כל למי שבסיכון, ולהזכיר מי בסיכון, מי שפעת, זה אותם אנשים בני 65 ומעלה, כך הוגדר, בכל המקומות. שוב, אני לא נכנס פה לוויכוחים, גיל כרונולוגי וגיל ביולוגי, כך הוגדר, 65 ומעלה, okay. ילדים עד גיל 5, נשים בהיריון ועובדי מערכות הבריאות, ואלה שיש להם מחלות רקע משמעותיות. די דומה למה שיהיה עם קורונה בסופו של דבר.
הבנתי. אני רוצה קודם כל מאוד מאוד להודות לך, דוקטור יורם מערבי, שהיית איתנו במשך השעה הזאת. דוקטור יורם מערבי הוא מומחה בגריאטריה במערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה האוניברסיטה העברית, מנהל היחידה לשיקום בית בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים, מרצה ברפואה וזקנה בבית החולים לרפואה באוניברסיטה העברית, והמומחה שליווה את סדרת הטלוויזיה 84 אצלנו בכאן 11, תיכנסו, תצפו, תחזרו לנורמליות ולהתרגשות. אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו, דוקטור יורם מערבי.
תודה רבה וכל טוב.
להתראות. אנחנו סיימנו פה למעשה, עד כאן 61 להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לדוקטור יורם מערבי שוב, תודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, ובעיקר, תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים, הישמרו לנפשותיכם. מיד אחרינו, מה יעשה לביא ובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלנו. מחר תהיה פה עורכת הדין אורית פיש, שתענה על שאלות בדיני משפחה. תודה, להתראות. אני אבי שמה. Tricks to play along.